תפשין עין תת סלט הדשמיים שם יחוד קודשה ברכוש חינטה ברשותכם במגילת איכה פרק א' פסוק ח' נאמר ח' חטאה ירושלים על כן לנידה הייתה כל מכבדיה יזלוה כי ראו ערוותה גם היא נאנחה ותשוב אחור. הילקוט אומר לנו בישעיה מם על הפסוק נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם כיוון שחטאו בכפליים שנאמר חטא חטאה ירושלים זה מינוח שלא רגילים לשמוע לכן גם לקו בכפליים זה נאמר ממש כי לקתה כפליים כי לקחה לקתה לכפליים על כל חטותיה וגם הנחמה שלה התנחומים שלה יהיו בכפליים נחמו נחמו עמי עכשיו הדבר הזה לא מובן בכלל מה העניין הכפילות כאן בחטא חטאה כי לקטה כפליים, נחמו נחמו, יש דין ויש דיין, אם היא עשתה משהו, ירושלים כאן זה כנסת ישראל, אז צריך לשלם לה לפי מעשה, מה זה כפליים? מה, אין דין ואין דיין? יש סדר בעולם הזה. ואם צריך כפליים, אז זה כפליים, אבל מה, תגיד שהיא עשתה הרבה אבונות, ואז היא קיבלה הרבה עונשים. מה זה לקטה בכפליים? מה היא עשתה בכפליים? מה זה הכפל הזה? גם בעניין וגם בעונש עצמו. דרך אגב, אם היא לקטה בכפליים זה יותר מדי. זאת אומרת שזה לא מאוזן. הקדוש ברוך הוא חס ושלום אינו פועל צדק. אוי ואבוי להגיד דבר כזה. מה שמגיע, מגיע. מה שלא מגיע, לא מגיע. מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים להבין שהחטאים של ישראל גורמים לחסרונות. החסרונות הם ליקויים בבריאות הקוסמית, בסדר. וכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא כל מה שברא זכר ונקבה, כל פעם שיש פגם, הפגם הזה נוגע גם בחלק מן הזכר וגם בחלק של הנקבה. ולכן יש פגמים שפוגמים בפן הזכרי של העולם, ויש טעויות, אבונות, עבירות שפוגעים בצד הנוקבי של המציאות. לפרש את זה במילים יותר ברורות, זה אומר שלפעמים אנחנו פוגעים בשורשים, ולפעמים אנחנו פוגעים חס וחלילה בתוצאות. זה נקרא זכר ונקבה. ולמה זה כל כך גרוע? כיוון שבאנו לעולם הזה כדי לתקן את שתי האותיות האחרונות של שם הוויה. וו וה. הוו הוא החלק של הזכר, והה הוא החלק של הנקבה של עולמנו. זה לא הקדוש ברוך הוא, זה השם. שם זה גילוי. אצל הקדוש ברוך הוא אי אפשר לעשות שום דבר, שום נזק. אין חילול של ההוא. יש חילול של שמו. או קידוש של שמו. ושמו זה גילויו. ולכן כל מי שאמור לגלות אותו נקרא שמו ואנחנו בעצם שמו של הקדוש ברוך הוא עם ישראל זאת אומרת שהפגמים שאנחנו גורמים במציאות הם פוגעים בצד הזכר האקטיבי יותר וגם בצד הנוקבי הפסיבי יותר והמגלה יותר ויש כלל בתורת הסוד שכשיצאו בפעם הראשונה הזכר והנקבה לעולם בתורת הקבלה קוראים להם זעירנפין ומלכות שתי המדרגות יצאו חסרות. הזכר יצא רק בין שש מדרגות, הוא צריך להשלים את עצמו לעשר, והנקבה יצאה רק נקודה אחת קטנה מאוד, וחסר לה בעצם תשע מדרגות כדי להגיע היא לעשר. ולא רק שצריך להגדיל אותם, כל אחד יקבל את מה שחסר לו, הזכר צריך לקבל מדרגות עליונות והנקבה את כל תשע הספירות, אלא אחר כך גם צריכים הם להתחבר, ומהחיבור שלהם יש תולדות. כל הדברים האלה לא קורים כשחס וחלילה יש אבונות ועבירות בעולם שלנו. זאת אומרת שאנחנו דוחים את כל ההגדלה הזאת של המדרגות של הזכר ושל הנקבה. מה שהם מקבלים מבחינתם, אותן מדרגות, זה בעצם המוחין, המדרגות העליונות, מה שנקרא אצלנו חוכמה, בינה ודעת, בשביל הזכר, והנקבה היא בכלל צריכה תשע מדרגות. זה המון המון עבודה. וכל זה קורה לפי גודל האבון, גודל הסטייה, או להפך, מתוקן לפי גודל המצווה, גודל הפעולה הטובה בעולם הזה. ועכשיו אפשר להבין את החטא הכפול, חטאה בכפליים, זה לא שהיא חטאה הרבה, זה ממש מדויק. חטא חטאה ירושלים תמיד, כל פעם, וירושלים כאן אני מזכיר, זו כנסת ישראל, יש לה אוזניים, היא שומעת, לך וקראת באוזני ירושלים, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך ירושלים הולכת. זה ביטויים של פואמה, והמדרגות חס וחלילה קורסות בגלל שיש כפל בפגם, גם ביטול בבניין של הזכר שהוא צריך להשלים את עצמו לעשר קומות, והנקבה גם היא צריכה להשלים את עצמה לעשר קומות, וחוץ מזה יש עוד פגם, שזה חס ושלום מניעת החיבור ביניהם. לכן גם זה לא מדויק, כי כשאנחנו מתייחסים רק לתוצאות ולא לסיבה, אנחנו בבעיה. אם תשאלו היום את רוב האנשים שאתם פוגשים, כן, מה קורה היום, כולם יגידו לכם חורבן בית המקדש. למה? כי התרגלנו להתייחס חבוד למקום. ואנחנו צריכים להתייחס לשורש הבעיות ולא רק לתוצאות הבעיות. להגיד שהיום אנחנו בוכים על חורבן בית המקדש זה כמו הכלב שנושך את המקל ולא יודע שמישהו מחזיק את המקל שהיכה בו. אנחנו צריכים להתפקח קצת, לגדול קצת. להגיד שב-17 בתמוז נשברו הלוחות, זה גם כן ילדותי. לפני שנשברו הם ניתנו. למה אתה מזכיר את השבירה ולא את הנתינה? אני מזכיר לכם מה שאמרנו בשבת הקודמת, שיש פסוק מפורש בתורה, בספר דברים, שאנחנו דרך אגב קוראים אותו תמיד בסמיכות, לתשעה באב. כיוון ששורש הבעיה עכשיו מובן בפניכם. פשוט זה חוסר היכולת להבין את עוצמתה ואת נשמתה של ארץ ישראל. זה חטא המרגלים. בלילה ההוא בכו המרגלים. אנחנו בוכים בחייה של דורות על בחייה של חינם. כלומר, שורש הבעיה נובע מחוסר הבנתנו את המימד הזה שנקרא ארץ ישראל. לא הבנו בכלל. חשבנו שהקדוש ברוך הוא רוצה אנשים שומרי מצוות. וכדי לשמור מצוות, כנראה אפשר לעשות את זה בכל מקום בעולם. אני לא צריך מימד טריטוריאלי בשביל להיות דתי. הבעיה זה שהיהדות אינה דת. אני כן צריך מרחב טריטוריאלי כדי לקיים את התורה ואת המצוות. אני צריך מקום. ומי שנשאר בחוץ לארץ ולא מבין את הדבר הזה, זה שורש הבעיה. כלומר, אני הולך להגיד דברים קשים, אבל אני לא מבין איך מי שדוגל בהישארות בחוץ לארץ בוכה בתשעה באב וצם בתשעה באב. הרי זה סותר את מציאות היום. על מה אתה מדבר בכלל? והתורה אומרת לנו, 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. זאת אומרת, היה אמור לקחת לנו סך הכל 11 יום ממתן תורה שהיה ב-17 בתמוז עד הכניסה לארץ ישראל. כלומר, תדמיינו לעצמכם שב-17 בתמוז אכן היינו מקבלים את הלוחות הראשונות מבלי לשפור אותה. אז היינו חוגגים. זה היה זמן מתן תורתנו. היינו חוגגים חג, זה היה חג. היינו שופטים באותו יום, למחורת היינו עושים איסור חג. היינו סופרים 11 יום, היינו מגיעים לראש חודש אב. כלומר, ראש חודש אב היה אמור להיות היום של הכניסה לארץ. וכיוון שכיבדנו את הדרך הראשונית לכתחילה, אז גם כיבוש הארץ היה נמשך 7 ימים. ואז היינו עושים חג, מתי? בתשעה באב. כלומר, יום העצמאות. רבותיי, יום תשעה באב זה יום העצמאות המקורי. זה בתודעה של מישהו? איפה יום העצמאות? איפה תשעה באב? הדתיים גנבו את תשעה באב לעצמם, עד כדי כך שהחילוני אומר, מה אני צריך לעצום היום? זה חג של הדתיים. אתם לא מבינים שמדובר בחג לאומי? אני אומר חג כי זה חג, זה מועד. זה מועד לאומי, זה אבל לאומי. כיוון שהוא לא הופיע כמועד, אז בינתיים הוא הופיע כיום של חורבן, אבל זה לאומי, זה לא דתי. כל הבניין הזה דורש תיקון. והתיקון הוא איפה? יחס שונה לארץ ישראל, למדינת ישראל, לבניין המלכות. מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי. מצד שני, כל מקום שגלו ישראל, שכינה גנתה עמהם. אז מה, אתה צוחק עליי? בספרים הקדושים כתוב שמה שיצא לגלות זה לא השכינה מצד הנקבה. היא תמיד נשארה בארץ ישראל. מה שיצא לגלות עם עם ישראל זה רק החלק של הזכר, שהוא בעצם שמימי, כי אין אדמה בחוץ לארץ. אז זאת השכינה שמלווה את עם ישראל בגלות. זו שכינה מצד זכר, כלומר שמיים. דרך אגב, הזכר נקרא שמיים, לכן כתוב אם יהיה נידחך, בקצה השמיים, לא בקצה הארץ, כי אין ארץ חוץ מארץ ישראל. כשאתה יוצא מארץ ישראל, אתה כבר בשמיים. כלומר, אני יכול בלי לשקר לומר לכם, אם תשאלו אותי איפה היית בנסיעה האחרונה שלך, נסעתי לשמיים. זה לא אידיאל בכלל. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה כדי שהשמיים יתגלו בארץ. הוא לא צריך עוד מישהו שיהיה בשמיים. יש כבר מספיק. זאת אומרת שאני צריך לתקן את המדרגות השמיימיות שלי, של הזכר, אמרתי כדי להשלים את הקומה השלמה. עכשיו, כמה צריך להשלים? זה מוחים, מוחים זה שלוש, חוכמה, בינה ודעת. זה בעצם כנגד שלוש העבירות שהביאו לחורבן בית המקדש. עבודה זרה? מה זה עבודה זרה? בשכל. אני אפילו לא צריך לעשות שום דבר. המחשבה שלי כבר, אם היא חס וחלילה מכוונת למשהו זר לבורא, אני כבר בכלל. גילוי עריות, אומרים לנו חז"ל, אין קישוי אלא לדעת, גם זה במוח. כל גילוי העריות זה רק במוח. זה הכל בדעת. ושפיכות דמים זה אותו דבר. זה שפיכת זרע לבטלה. זה הכל מלמעלה. זה מחשבה. כלומר, כל הפגמים האלה, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, זה רק כדי להשלים את המוחין של הזכר. זה כדי לגדל את בניין הזכר שיהיה לעשר קומות. והנקבה, יש לה תשע מדרגות, אמרנו שהיא רק נקודה אחת יצאה. זה ביטול תורה. מי שמבטל תורה, מי שלא לומד תורה, לא יכול להשלים את הקומה של הנקבה. הנקבה זה התורה. לכן על ידי זה וזה, אני בונה את שתי הקומות של הזכר הקוסמי ושל הנקבה הקוסמית, ואז אני מחבר ביניהם, וזה גאולה. כל כך פשוט, אבל זה כל כך מורכב, שלא הצלחנו לעשות את זה בצורה המשכית במשך הרבה זמן. אני לא מדבר על לימוד תורה פשוט, כי הקדוש ברוך הוא לא אומר שלא למדו תורה. כששואלים חז"ל על מה עבדה הארץ, הקדוש ברוך הוא לא אומר בגלל שהם לא למדו תורה. הוא אומר על עוזבם את תורתי. הם למדו תורה, אבל לא את התורה שלי. אתם יודעים מה זה התורה שלי? ספר הזוהר. זה התורה של הקדוש ברוך הוא. מי שלא לומד תורת הסוד ומשתף, משלב את תורת הסוד בשיעורים שלו, בלימוד שלו, הוא לומד את תורתו, אבל לא את תורת השם. השיבנו אבינו לתורתך, לא לתורה סתם. יש הרבה אנשים שלומדים תורה, אבל ספק אם הם לומדים את תורת השם. זה משהו אחר, לגמרי. תורת השם עוסקת בתוכן הפנימי של המציאות. ברגע שאני מתקן את כל המימדים האלה שנפגמו, אני גם יודע על מה אני צם בתשעה באב. אני גם זוכה להבין שבגלל שאין יחס נורמלי במרכאות לעם שלי, זה גם קשור לחס ושלום, לחוסר כניסה וחוסר השגה של המדרגה של ארץ ישראל. אתם יודעים שספר דברים מנגיש אותנו עם תפיסה שונה לחלוטין מכל מה שהיה בתורה עד כה. עובדה שהספר הזה מתחיל במילה אלה, וחז"ל אמרו לנו שזה פוסל את כל הראשונים. מי זה הראשונים? בראשית שמות ויקרא במדבר, אז מה? לא הבנת כלום. אם אתה לא מבין את ספר דברים, לא הבנת כלום. למשל, אתה תחשוב שמשה רבנו לא נכנס לארץ ישראל בגלל שהוא היכה בסלע, נכון? ולא דיבר איתו. אבל משה אומר בדיוק הפוך, בפרשה שלנו. הוא אומר, אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא התענף בי? גם בי התענף השם למענכם, בגללכם. בגלל שאמרתי לכם, אל תפחדו, אל תערצו, אל תחתון. הקדוש ברוך הוא ילחם לכם כאשר נלחם לכם במצרים. כלומר, משה רבנו אמר לעם ישראל, אם אתם פוחדים כל כך להיכנס לארץ ישראל, אז נעשה לכם איזה טריק, שיהיה לכם ניסים, שהקדוש ברוך הוא ילחם, יעשה לכם כמו שהיה במצרים. הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה? בגלל זה אתה לא תיכנס לארץ. כי אתה לא הבנת גם את הדור. אז מי כן הבין? כלב בן יפוני, זולתי כלב בן יפוני, הוא והצאצאים שלו. כי מה הוא אמר? יכול נוכל, אנחנו צריכים לקחת נשק וללכת להילחם. כלומר, עכשיו אתם יכולים רטרואקטיבית להבין מה זה להקות בסלע ולדבר עם הסלע. כי להקות בסלע זה לדבר עם אנשים שהם לא ברמה. לדבר עם הסלע זה אומר שאתה עכשיו עוסק, הסלע כאן זה כנסת ישראל, כן? דבר איתם, הם ברמה שהם יכולים להבין, הם כבר בוגרים. אל תתייחס אליהם כמו ילדים קטנים שכל פעם שיש להם בעיה תגיד להם הקדוש ברוך הוא יעשה לכם את העבודה. תפסיקו עם זה. ואותו דבר בחטא המרגלים. ותרגנו באהוליכם. מה זה לרגן באוהל? זה להעדיף להישאר באוהלים מאשר לבנות בתים. אני יכול להיות כל החיים שלי באיזה מין צריף. מה אני צריך בית? זה מנטליות, רבותיי, של בן אדם שרוצה להישאר בגלות ולא רוצה קבע. חז"ל מלמדים דברים גדולים על הדברים האלה. לכן יום תשעה באב צריך להתייחס אליו בגוון מחודש. למה אני חושב שזה חשוב, כן? כיוון שאם לא נבין את זה, גם לא נוכל לתקן. אנחנו לא רוצים לחנך את הדורות הבאים לצום ולהמשיך במנגנון שהתרגלנו אליו כל כך הרבה זמן, עד כדי כך שזה כאילו בילדין. נכנס היום, אתה כבר עושה פרצוף של תשעה באב, אתה כבר רעה, אתה כבר צמא, לפני 5 דקות, לא היית. מה קורה? ביום תשעה באב מציינים אנו את האבל הלאומי של עם ישראל. לא אבל דתי, רבותיי. היום בו הייתה אמורה להתקבל פה אחד ההחלטה להישמע לעצת השם ולבוא לארץ ישראל באמונה פשוטה וודאית. הרי הקדוש ברוך הוא אומר, ארץ הטובה. למה אתם לא מאמינים? השכל שלכם כל כך גדול יותר משלי? אותו יום הפך לסימן של סירוב ושל רצון להישאר בגלות. לא, הקדוש ברוך הוא, תודה רבה. הוצאת אותנו ממקום מאוד מאוד יפה שהיינו בו. זה מה שהם אומרים, כן. כדי להביא אותנו למות. יום תשעה באב אינו מהווה בשום פנים ואופן תגובה דתית לחורבן. אוי ואבוי, כי אם לא זה יהפוך לחג דתי. והחילונים לא יצומו, לא יבכו, לא יבינו. אנחנו צריכים להחזיר את היום הזה לכלל ישראל, זה לא יום של הדתיים. בית המקדש תמיד שימש מרכז חיים עבור מדינת ישראל בגלגול הקודם שלה, כן? זה היה מדינת ישראל. מה זה היה בית המקדש? אתם חושבים שזה איזה מין ישיבה? בית המקדש היה מרכז חיוני של חיים. אפילו לפני הקמת המדינה. בית המשפט העליון דאז. עתה את לבושי הסנהדרין, זה היה בית המשפט העליון, מה אתם חושבים? זה היה מנגנון דתי? לא. זה סידור העניינים הלאומיים של עם ישראל בארץ. זה בית משפט לכל דבר. כמובן שזה על פי ערכים אלוהיים. מה זה לא דתי? זה לאומי? עם ערכים של קודש. והמלכות, את המרכז הפוליטי מדיני של אותה תקופה, המלך היה מחליט לצאת למלחמה או לא, זה היה בית המקדש. גם את זה הפכנו לאיזה מין בית כנסת משוכלל, נכון? במנטליות של הדתיים. הבנה זו אמורה לשנות בקרבנו את תפיסת החורבן מן ההסתכלות הדתית הרובצת עליו כבר 2000 שנה אל המדרגה הלאומית השייכת לא בכל קנה מידה. חייבים להבין את זה עכשיו. זהו, נגמר, זה עכשיו. הבנת הדברים הזאת היא לבדה יכולה להוביל אותנו אל התיקון המיוחל, כי אם לא אז אני... אני עדיין באיזה מין תפיסה מאוד מאוד אינפנטילית של כל היהדות ובכלל של הבורא בפרט. תפיסתנו הדתית הרחיקה רבים מאיתנו, את האחים שלנו, מן היסוד העיקרי של היהדות. הרי אם אתה מייחס לעצמך את הדברים האלה, אז מי שבמרכאות לא שומר את התורה ואת המצוות כמוך, הוא אומר זה לא שייך לי, זה חג שלו. יחס שאינו הולם את שורש הבעיה האמיתית, עשוי לגמד את האבל הלאומי, ולעטות במקום זה לבוש חיצוני של עצבות ושל מרירות. עכשיו, אתה לא יודע בכלל למה, מה קרה? על מה אתה בוכה בדיוק? תגיד לי. בוא נראה אתכם, תגידו לי, על מה אתם בוכים? על חורבן של בית, של בניין, מאבנים? על מה אתה בוכה? אתם יודעים מה חרב בבית המקדש? אתם יודעים מה חרב בתשעה באב? התכסיס, המנגנון, המדינה שדרכה הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. עם ישראל, הלאומיות שלו, לא הדתיות. לעם ישראל אין היסטוריה במובן הפשוט של המושג. ההיסטוריה שלנו היא משך גילויו או גילויו הרבים של הבורא דרכנו בבריאה. זה ההיסטוריה שלנו. הרב קוק היה נוהג לומר היסטוריה בתף. כלומר, הקדוש ברוך הוא מסתתר בכל ההוויה, בכל הסיפור שלנו. זה הסיפור של עם ישראל, זה ההיסטוריה שלנו. אין לנו היסטוריה כמו העמים האחרים. זה פשוט איך הקדוש ברוך הוא התגלה בכל תקופה ותקופה. זה עם ישראל. מאז שהופענו על במת ההיסטוריה ועד לעתיד לבוא, זה רק הופעות של הקדוש ברוך הוא דרכנו, זה. מדובר בזיכרון תודעתי העומד מעבר לזמן, אבל הוא מתלבש בזמן. כל אבן וכל עשב באדמת הקודש אמורים היו להציף בנו את הרגש הפנימי הכולל של כל האומה. כל אבן. אני מרים אבן. אני מסתכל עליה ויש לה את הסיפור של כל העם שלי. עוגמת הנפש אמורה הייתה לגעת בכל אחד ואחד מאיתנו, ולא רק במי שמגדיר עצמו כשומר מצוות. הכותל המערבי שנבנה בידי אחינו לפני כ-2,000 שנה, גם הכותל המערבי הוא שמינית מהכותל. אפילו לא. כל הצד השמאלי של הקיר הוא מתחת לאדמה. בנו את כל השכונות הערביות שם, של המוסלמים. מה נשאר לנו מהכותל? רק החלק הימני, עד הפינה של הקיר. זה כלום. יש מאות מטרים מהצד השמאלי. הכותל הזה הוא העדות הנאמנה ביותר לעובדת שלשלת הדורות של זהותנו. עצם הלוז שנותר מבית המקדש. ממנו החלה ארץ ישראל להיבנות מחדש. עכשיו בדור שלנו. מדובר בזכר לתחיית המתים. כלומר, כשאני נוגע באבנים של הכותל, אני צריך לומר זכר לתחיית המתים מהתורה. זה עצם הלוז. מפה חזרתי. מפה נולדתי מחדש. זה לא סתם אבנים, רבותיי. זה פשוט העצם האחרונה שנשארה כמו אצל המת, שממנה הקדוש ברוך הוא מביא את הטל של תחיית המתים. אותו דבר. האבנים של הכותל זה העצם. עצם הלוז שעליה ודרכה אנחנו בונים את העתיד שלנו, שזה כבר התחיל, אנחנו עמוק עמוק בתוך המהלך כבר. חורבן הבתים בתשעה באב הוא חורבנה של הארץ כולה. חז"ל הבינו את עומק הרעיון הזה, ולכן הם שואלים בנדרים ובבבא מציעא, על מה אבדה הארץ? אתם יכולים להגיד לי? כי זאת השאלה של היום. מי שלא מבין את השאלה הזאת, אז הוא צם על מה ולמה? אמנם שאלה זו נשאלה כבר קודם בפי הנביא ירמיה. כך אומר הנביא, מי האיש החכם ויבן זאת את זאת, ואשר דיבר פי אדוני אליו ויגדע, על מה עבדה הארץ, נצטה כמדבר מבלי עובר? אלא שחכמי ישראל והנביאים ביקשו לברר את הדברים עוד יותר עמוק. עד טוב, הם לא הסתפקו במה שאמר הנביא. הם המתינו לתשובה האלוהית. והם קיבלו אותה. ויומר אדוני, י' כבבקה, אומר להם, עונה להם, על עוזבם את תורתי, אשר נתתי לפניהם, פנימיות, לפניהם. הם עזבו את התורה שלי, הם עזבו את הפנימיות של התורה, ולא שמעו בקולי, ולא הלכו בה. זו מדרגה מאוד פנימית. הם לא למדו את תורת ארץ ישראל, הם לא הבינו את תורת ארץ ישראל, הם למדו בארץ ישראל תורה גלותית. אפשר ללמוד כאן תורה גלותית, לא להבין בכלל שמדובר כאן בעם. תסתכלו מה אתם לומדים. תשובה זו תמוהה למדי, וכי יש ספק בכך שהנביאים והחכמים לא ידעו זאת? הרי בוודאי שבעקבות עזיבת התורה תובד גם הארץ. אבל אני כבר עניתי לכם. כנראה שממבט חיצוני לא נראתה בכלל תופעה זו של עזיבת התורה. כלומר, אם היית מסתכל על בן אדם באותה תקופה, לא היית מבין בכלל מה אמרו חז"ל ומה אמר הנביא. אני עזבתי את התורה, אני לומד כל היום. לא היית רואה את זה אצל הבן אדם. אומר הכלי יקר ז"ל, כי בניגלה היו רואים אותם עסוקים בתורה. לא, מי שמסתכל עליהם היה רואה אותם זזים ולומדים כל היום, אבל לא ידעו שלמדו שלא לשמה. לא מספיק ללמוד תורה, רבותיי, צריך ללמוד תורה לשמה. וכשבאו לידי מעשה, עזבו כמנהג רוב דורנו. על כן אמר, אשר לא יקים את דברי התורה, מה שהוא מדבר בפיו אינו חי אותו, אינו מקיים אותו. מדבר, מדבר, שמע מינה, שהוא לומד שלא לשמה, ואין לך סתר גדול מזה או סתירה גדולה מזה. רבותיי, יש לנו פה העמדת האדם במקום. אנחנו צריכים לדאוג האם התורה שאני לומד היא תורה לשמה. בספר קורבן עדה הדברים מתבררים ביתר סט. הרב כותב שם בפירוש רמז לעזיבתם של ישראל את סודות התורה. הנה, הרב קוק מביא את זה בצורה אחרת. דרך אגב, אתם רוצים ללמוד היום זוהר, תלמדו רב קוק. מי שלא לומד בצורה עקבית ספרי הרב קוק, פשוט בורח מתורתה של ארץ ישראל וממשיך ללמוד תורה גלותית. אני לא אומר שהתורה שלמדנו בגלות היא פסולה, אבל ברגע שנפגשת עם תורת ארץ ישראל, זאת התורה של הדור הזה, אתה לא יכול לדבר שפה שהיא זרה לזמן שאתה נמצא. תבין, אתה מדבר במונחים פרטיים של תיקון הנפש הפרטית. אתם לומדים שיעורים על תיקון הנפש הפרטית. כמה זמן? 2,000 שנה כבר. הגיע הזמן ללמוד את התיקון של הנפש הכללית של האומה בארצה. בטח שזה מושך, כי אתה חושב שאתה בתהליך של תיקון נפשי אינדיבידואלי. אבל רבותיי, זאת לא תורת ארץ ישראל. ובאמת הדברים מדויקים בביטוי המוזכר, על עוזבם את תורתי, שאם אמנם למדו תורה, לא למדו את תורת השם. למדו תורה. לא עסקו בחלקה הנשמתי של התורה. לא העצימו את עצמם מלימוד התורה. אפשר להיות רובוט של עשיית מצוות. כשאתה לא מתייחס למציאות אלא לפי הדברים היבשים, כן, מה מעניין אותנו? באיזה שעה נכנס הצום? באיזה שעה יוצא הצום? האם אתה צריך להחליף נעליים אחרי ששבת יצאה? או ברגע שסעודה מפסקת התחילה? אבל אם היא התחילה, אז איך יכול להיות שהצום מתחיל בשבת? אז מה, מי קודם? יפה, זה מחייב, חייבים! אבל כשאתה נשאר רק שם, מה עשית? אתה מייבש את הכל. ממילא איבדו את האהבה ואת היראה, ומכאן שחורבן הארץ לא החל, אלא בעקבות היחס השלישי, השלילי, לעומק הרעיון הגנוז בארץ ישראל. זה נקרא חטא המרגלים. מה בעצם עשו המרגלים? הם מנעו מהקדוש ברוך הוא מלהיפגש עם אשתו. אתם מבינים את זה, נכון? הם בלבלו את המיטה. הם מנעו מהקדוש ברוך הוא מלהזדווג עם אשתו. אתם צריכים להבין שהארץ שלנו היא לא האימא שלנו. האימא שלנו היא מצרים. אמריקה, צרפת, הולנד, איטליה, ספרד, זה האימא. ארץ ישראל היא האישה. אדם שלא מבין את זה וחי עדיין באותן ארצות, ממשיך את תסביך האדיפוס שלו שהוא לא הצליח לגבור עליו. הוא עדיין חי עם אימא, משך לה בסמלה. ממש בתוך הקומפלקס של אדיפוס. בוודאי. ארץ ישראל היא האישה שלנו. אתה מונע את החיבור עם האישה כדי להישאר עם האימא? בכל היא נפשי. בוודאי שזה מרגיע. מרגיע להישאר עם אימא. לחזור לאימא, אפילו אתה בן 60. לא. מעולם ארץ ישראל היא לא האימא. לכן קוראים לה, לכל הארצות, היחס של האומות לארץ שבהם, שבה הם גרים, זה יחס של motherland, או fatherland, פטרי, בצרפתית, או פדרה או מדרה. אצלנו זה בכלל לא זה. אצלנו רוצים לפגוע באישה. כשיעקב חוזר לארץ ישראל, איפה המלאך מכה בו? בגיד האישה, בגיד הנשא. הוא אומר לו, אני לא רוצה שתתחבר עם האישה, תישאר עם אמא שלך, תעשה לי טובה. לכן, כשלא נפגשים באמת עם הארץ הזאת, ולא רק עם הארץ מבחינה טריטוריאלית, כי אם אני הולך לפי הרמב"ן שהיה אחרון גדולי המקובלים, רבי משה בן נחמן, מה הוא אומר? שלא מספיק לבוא להיות בארץ ישראל, אלא צריך להקים במדינה. אם אין לך שלטון יהודי במקום הזה, לא עשית כלום. אפילו הוא לא מייחס לזה ישיבת הארץ, ישוב הארץ. אתה לא קיימת את המצווה, עד שלא הקמת מלכות. ועובדה, שאם אני הולך במקום בארץ ישראל שאין בו מלכות ישראל, אני צריך לקרוא את הבגדים. אז מה זה? טריטוריה של ארץ ישראל, כן, אבל אין לזה שלטון יהודי, אתה צריך לקרוא את הבגדת שלך. רבותיי, צריך להפנים את הדברים, זה לא סתם שינוי מקום, היית שם, באת לגור פה. על זה רמז דוד המלך, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב, כי בתורת השם חפצו. ובתורתו יהגה יומם ולילה. הדיוק הוא כי בתורת השם חפצו. איזו תורה אתה רוצה בדיוק? התורה שאתה סידרת לעצמך או תורת השם? תורת השם תמימה. רק התורה של השם היא תמימה, היא שלמה. מה, יש כמה תורות? בוודאי. שהעיקר הוא לחפוץ בתורת השם העליונה והמקורית בעץ החיים ולא בעץ הדעת טוב ורע בלבד. דרך העיסוק בסודות התורה ובצפונותיה ניתן לשמור על ערכה של ארץ ישראל ולתקן בזה את חטא המרגלים ולהקים מדינה וממלכה. רבותיי, זה השלב שלנו היום. ברוך השם, עברנו המון כבר בסידור של הדברים. אם הקדוש ברוך הוא סילק אותנו מהארץ הזאת עד כדי כך שהוא קרא לזה גירושים בגלל חטאינו, אתם מאמינים שזה הקדוש ברוך הוא שיוציא אותנו לגלות, נכון? אתם צריכים גם להאמין שהוא יחזיר אותנו, אנחנו פה. מעניין, תמיד זה רק בשלל השלילי. הוא זרק אותנו לגלות, כשהוא מחזיר אותך זה לא הוא. איך אתה חי בהכחשה כל כך גדולה? זה שהקדוש ברוך הוא זרק אותך זה הוא. כולם מסכימים עם זה. כשהוא מביא אותך, אנחנו פה. לא, זה אני חזרתי, זה לא הוא. פתאום הוא נעלם מההיסטוריה. תגיד לי, אתה חושב בצורה נורמלית? אז תדעו לכם שאם הוא יחזיר אותנו, זאת אומרת שכבר תיקנו את רוב הבעיות שגרמו לנו לצאת לגלות. בוודאי. שווה לחייך, צודקת. ועוד איך? שאלה, מהו יסוד הקשר בין ארץ ישראל ובין תורת השם? למה? מה זה העניין הזה? על עוזבה מתורתי. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לענות? דרך אגב, הוא גם אומר תשובה אחרת. שלא ברכו בתורה תחילה. גם זה צריך להבין, מה זה שלא ברכו בתורה תחילה. כל ילד קטן בר מצווה, לפני שהוא עולה לתורה, הוא יודע לברך. אז בואו פה, בואו נקשיב למה שכתוב בברכה של התורה תחילה. אשר בחר בנו מכל העמים. לא נותן התורה. אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. את זה שכחת. כלומר, מה עשית? לקחת את התורה וזרקת את העם. אתה לא מברך בתורה תחילה, לא הבנת כלום. אתם מבינים? אם הייתי עולה לתורה כדי לקרוא בתורה נטו, מה הייתי אומר? ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו את תורתו. ולא לנו, לי. לא. אשר בחר בנו מכל העמים. רגע, 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 מה אתה משגע אותי? באתי לעלות לתורה, לקרוא בתורה. מה אתה מכניס לי את עם ישראל בכל מקום? אני הולך לחתונה? מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. תגיד לי, אתה משגע אותי? באתי להתחתן איתה. אתם לא מבינים. זאת הבעיה שלנו, רבותיי. לא הבנו את התוכן הפנימי של היחס בין הקדוש ברוך הוא לבין הבריאה הזאת. שזה עובר אך ורק דרך עם אחד בהיסטוריה האנושית. והעם הזה הוא עם שצריך להיות בארץ כדי שהחתונה הזאת תתגשם. כל כך פשוט, תשעה באב. לא הבנת את זה? יש לך בעיה חמורה. כי היסוד של האבא לא יכול להתחבר עם היסוד של האמא. ואז אין ברכה, יש גלות, יש ניתוק. מה זה יסוד דאבא? ספירה התשיעית של אבא. תשעה באב. ספירה התשיעית זה יסוד של אבא. אתה לא מבין את זה? אתה לא מבין שכשהמלאך פגע בירך של יעקב אבינו, אומר לנו הארי הקדוש, איפה הוא פגע בו? בתשעה באב. רגע, לא הבנתי, זה גוף או זה זמן? תהיה קצת גמיש. יש הקבלה בין כל דבר בתורה, זה היופי שלה. אז בלוח של השנה זה תשעה באב. בגוף האדם, אתה רוצה לחפש את תשעה באב, זה הברית מילה שלך, אדוני. שמה זה תשעה באב. או, איזה פלא. אם הדבר הזה פגום, אין חיבור. אותו דבר. אם תשעה באב לא הבנת שזה היום של החיבור בין השמיים ובין הארץ, כי עם ישראל נכנס לתוך הארץ והקים מלכות, אז מה עשית? אתם מבינים מה שאני אומר או שאני מדבר לבד? אז מה הקשר בין תורת ארץ ישראל, תורת השם, ובין ארץ ישראל? תשובה, סדר האצילות. סדר האצילות. לימוד האצילות. קובע באופן ברור כי התכלית המרכזית בישראל היא הקמת המלכות בארץ הקודש. זה מה שבאנו לעשות בעולם, רבותיי. להקים מלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. זהו. זה נקרא לעשות לו התברך דירה בתחתונים, זה נקרא לאוקמה שכינתה מאפרה, זה נקרא נשקה הד בהדדה, שמיה וארעה. כל החיבורים שאתם רוצים, כל התכלית שלנו, זה רק דבר אחד. לשם ייחוד, הזכר והנקבה, קודשה בריחו וכנסת ישראל. בשביל זה צריך להקים מלכות. כי הקדוש ברוך הוא לא מתחבר, אמרתי לכם, אם המלכות היא נקודה קטנה, אי אפשר להתחבר איתה. אחות לנו קטנה ושדיים אין לה, מה נעשה לאחותינו? צריך לתת לה לגדול? בוודאי. אז אנחנו באים כאן להגדיל את המלכות מנקודה קטנה של אחות קטנה, לאישה גדולה. רק בשביל זה באתם לעולם, רבותיי. אל תשכחו את זה בחיים. באתם לעולם הזה כדי להקים מלכות. והמלכות הזאת זה מלכות ישראל, אבל זה מלכותו של הקדוש ברוך הוא דרך האנשים. כי הקדוש ברוך הוא לא, אין מישהו שירד מהשמיים. שום דבר, אף פעם, אל תחכו לזה. חבל על הזמן. אתם פשוט משתגעים במוח. לא יודע באיזה סרטים מצוירים ראיתם משיחיות או דברים כאלה, אנשים השתפשו לגמרי. אין יותר גדול ממה שקורה לנו. זה רק דרכנו שזה קורה. אתמול בלילה הקדוש ברוך הוא היה עם ישראל. כי הוא רק עם ישראל. מופיע דרך ההופעות של עם ישראל. מתי נפנים את הרעיון הזה? באמצעות הלימוד הקדוש של תורת הרזים נבנית השכינה. הנה. לכן אומר רבי שמעון בר יוחאי, בדה ספרה יפקון ישראל מן גלותה ברחמים. אתם לא לומדים מספיק זוהר. אתם לא לומדים מספיק את תורת הרב קוק, את תורת ארץ ישראל. אתם לא יכולים לבנות את המלכות, כי אתם עוסקים בבניין פרטי. והמלכות היא בניין לאומי, אשר בחר בנו מכל העמים. זה מה שבונה את השכינה. ואז היא מתייחדת עם הקדוש ברוך הוא בסימן קורבן התמיד. למה בטל קורבן התמיד? מה זה ביטול קורבן התמיד? זה ביטול היחס התמידי הזה. הטלפון של כל בוקר. מה שלומך אהובתי? מה שלומך אהובי? זה קורבן התמיד. זה טלפון כל בוקר וכל אחר הצהריים, הקדוש ברוך הוא מתקשר פעמיים ביום לפחות. ואומר לנו, שלום, אני כאן, תמיד אוהב אותך. ואת עונה לו, אנחנו, גם אנחנו אוהבים אותך. כל מה שיש לנו זה הקול שלך, הנה, כך. זה הקורבן. אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו חושבים שזה דברים הולכים, בית המקדש, שחיתות, זה... חיבור זה אינו מותיר מקום לשום סטייה. אדם שמחובר לא יכול לסטות. אין שטן, אין פגע רע. וקל וחומר, אין מקום לשום חורבן. כלומר, מתי חורבן אפשרי? כשפתחת פתח, כשיש סדק. כיוון שלא ייתכן חורבן, כל עוד המלכות מקבלת את השפע שלה מן הזכר, אין דבר כזה חורבן. חורבן זה רק שהמלכות לא מקבלת מהזכר. ולמה היא לא תקבל מהזכר? לא בכדי עוסקת היא תורת הסוד באותה תשוקה בין ישראל ובין שורשם העליון. רבותיי, אם אתם צמים היום, אם אנחנו צמים היום, זה רק לדבר אחד. כשאתה צם, מה קורה לך באופן טבעי? אתה רעב, נכון? אתה רוצה אוכל, נכון? מה זה לאכול בלשון התורה? זיווג. את הלחם אשר הוא אוכל, זה זיווג. כלומר, למה אנחנו צריכים להשתוקק בזמן הצום? לזיווג שלנו, של השכינה עם הקדוש ברוך הוא. אתם מבינים לאן זה הולך? אתם יודעים שיש מצווה לחזור לאוכל. כמו ביום הכיפורים. סעודת מצווה. למה? כי אם לא הבנת כלום. זה רק כדי לגרום לך. כי אני עכשיו מצמצם אותך. לכן אתה צם. מלשון צמצום. כדי שאחר כך תתרחב. תתגעגע. אני רוצה לגעת. גע, גע, מתגעגע. איפה אנחנו? לימוד הקבלה דואג תמיד לחידוש קשר האהבה בין קודשא בריך ובין כנסת ישראל. זה מה שצריך להעמיד בסדר החיים שלנו, בראש מעייננו. מעלתה של תורת הארץ. אתם יודעים מה זה תורת הארץ? זה תורה שיצאה מהארץ, לא מהשמיים. כלומר, הקדוש ברוך הוא כבר שם אותה בארץ. הוא תמן אותה מתחת לאדמה, זה תורת הארץ. תחפור באדמה, אתה תמצא אותה. אתם מבינים עכשיו למה אברהם, יצחק ויעקב היו חופרים כל הזמן בארות? מה הם חיפשו שם? את תורת הארץ. כלומר, את הקדושה שבטבע. זוהי תורתה של ארץ ישראל. ואצל כל האנשים שלא מבינים כלום, ובמיוחד אלה שרצו לגנוב מאיתנו את עם ישראל, את כל הזהות שלנו. תסתכלו בציורים של ימי הביניים של כל הנצרות. הכל ככה. כל הדמויות עם פה פעור מסתכלים לשמיים שיפול עליהם איזה משהו. אוי ואבוי. אנחנו מסתכלים למטה. אמת מארץ תצמח. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. הכל צמחים, הכל פה. ומה המעלה שלה של אותה תורה? מעלתה של תורת הארץ נובעת מן העיסוק המתמיד בערכי הכלל. כל הזמן, בכל שיעור. אני לא רוצה לקלקל לכם את את המסיבה, כן? אבל כל שיעור שאתם לא מכניסים את הרובד הכללי של האומה, את הנשמה של הכלל, התעסקתם בפופיק של עצמכם. כן, תורת הסוד היא תורת האחדות הכוללת. וכזו אינה נלמדת, ניתנת שליטה לפרטים, כשזו אינה נלמדת חלילה, ניתנת שליטה לפרטים המתכחשים אל המגמה הכללית, עד כדי ניכור ושנאה. כי אם אין מגמה כללית, אז אני שונא את מי שלא כמוני. מאיפה זה נובע שנאת חינם? אז כולם יודעים שהחורבן היה בגלל שנאת חינם, אבל למה זה? כי לא למדת את תורת המשותף, שנקראת תורת הסוד. סוד בעברית פירושו כלל, חיבור, קהל. אתה לא למדת את התורה הזאת, אז מה למדת? התורה פרטית. אז התורה שלי יותר טובה מהתורה שלך. ואם הרבי שלך והרבי שלי לא אותו רבי, אז אני זורק אותך ואתה זורק אותי. אז זה בדיוק מה שקורה. אבל ברגע שאתה לומד את תורת הסוד, לפני הרבי שלך ולפני הרבי שלי, יש את הלבן. והרבי שלך והרבי שלי שוכבים על הלבן הזה, וגם אתה ואני. אז כולנו יש לנו יותר מהמשותף מאשר מהשונה. 99% משותף, רק אחד שונה. אבל אתה מסתכל על החיצוניות, אז מה נשאר לך מתשעה באב חורבן? מה נשאר לך מי"ז בתמוז? שבירה. כי אתה מסתכל על הפן החיצוני. אם היית מסתכל על הפן הפנימי של המציאות, היית מבין את התורה האמיתית שקושרת, שתופרת, בין תופר יוסף, בין פורט יוסף. עלי עין, זה למעלה מהעין הרגילה שרואה שהיא נקבה, והוא זכר, ויש לו זקן, ויש לה, אין לה כלום, אז הם שונים לגמרי, תזרוק, אין מה לעשות ביניהם. זה מה שקורה לנו בפרט. זה מה שמוביל לחורבן, רבותיי. אני חוזר. חיסרון בתורת הסוד. חיסרון בתורת הכלל. חיסרון בהבנה של תורת הלובן. של תורת המשותף. זה תורת הזוהר. חכמים היזהרו בדבריכם. שמה תחוב וחובת גלות. מי שלא לומד זוהר, היזהרו בדבריכם. הולך לגלות. ויבואו התלמידים הבאים אחריכם וישתו מן המים המרים וימותו. זה מה שאתה עושה. אתה מקים תלמידים כדי להרוג אותם. עניינה של תורת השם, זה תורת השם. רבותיי, על עוזבם את תורתי. הנה, יש לכם עכשיו אפשרות לתיקון. עכשיו יש לנו אפשרות לתיקון. ברגע הזה, ב-6:25. הקדוש ברוך הוא אומר לי את זה. על עוזבם את תורתי, הוא מדבר. ויומר י' כו' כשם הוויה מדבר. על עוזבם את תורתי. כל כך פשוט נראה. עניינה של תורת השם הוא בניין המלכות וגילויה בעולם. נשמת התורה יודעת את היחס הקיים בין עם ישראל בצורתו הלאומית לבין המלכות. כי אי אפשר לבנות מלכות אם אתה לא לאום. ואם זה מפחיד אתכם לאום, זה כתוב בתורה, בכל ההוצאות. כן? הוא לאום מלאום יאמץ. אנחנו לאום, מבטן. בבטן של רבקה, התורה קוראת לנו לאום, אז אל תפחדו מהמילים האלה, לאומי. חז"ל במדרש שוחר טוב על תהילים קופה, רצונך לראות את השכינה בעולם הזה? שואל המדרש, מי לא רוצה לראות את השכינה? הנה, עסוק בתורה בארץ ישראל. איזה יופי, כולכם ראיתם כבר את השכינה. אולי ציפיתם לראות משהו אחר שסיפרו לכם בספרים של הילדים. כלומר, ראיתם ולא ידעתם שראיתם. אתם רואים, אבל אתם לא יודעים שאתם רואים. אז מה בדיוק צריך לראות? אולי תגידו לי, תספרו לי מה אני צריך לראות. כי אם אני לא יודע מה לחפש, אז יכול להיות שזה עובר לי ליד העיניים ואני לא רואה כלום. הנה. רצונך לראות את השכינה בעולם הזה? לא בעולם הבא כשתמות. בעולם הזה, עכשיו. תעסוק בתורה בארץ ישראל. כלומר, תעסוק במה שאנחנו משתדלים בסייעתא דשמיא לעשות עכשיו פה. במילים אחרות, אתם עכשיו רואים שכינה. אולי זה לא מה שציפיתם, כן? אבל תדייקו קצת. תחפשו קצת, תנקו קצת. העיסוק ברובד הסודי של התורה הוא כשלעצמו גילוי השכינה בעולם הזה. הנה, עכשיו אנחנו מגלים את השכינה, עכשיו, מסביב לשולחן הזה, רבותיי. אתם לא רואים אותה?